חשבתי לעסוק היום קצת בנושאים של הדלקת הנס, כפי שאתם רואים כאן. מהי בעצם התמודה של הדלקת הנר, מהי עושה וכן הלאה. אבל אני אתחיל דווקא כאן בפסקה מעין היה של הרב נפיע כאן בסוף, מקור 6. נקרא את הדברים בפנים ונראה מה הרב מביא את המימה של הרבה בסוף השמי חנוכה. אמר אבונה רגיל בנר אבייני בנים תלמידי חכמים, הדמיונות שבין הציורים המוחשיים לדברים המוחשיים הנעלים, ראוי שלא יטעה האדם לומר שהם דברים של טוב, כי השם עשה לנו את הנפש הזאת תיקן אותה כל כוחותיה, גם כוח המדמה והמצייר חוקותיהם מיתנים על פי חוכמת אלוקים וטובו, וכיוון שיש יחס בכוח המדמה והמצייר בין אור הנר המאיר את המחשך החושי לאור התורה המאיר מחשכי הנפש, אותו היחס הוא דבר שיש בו כדי לפעול לזה על זה על פי השימוש ביחס זה בדרך הטוב הישר, באופן המטה את האדם לדרכי חיים לשמור דרך השם. כן, הרב כאן רוצה להסביר למה רגיל בנר אביין לי בנים תלמידי חכמים, מה הקשר, למה זה שאדם רגיל בנר בהדלקת הנר, לשבת וכן הלאה, למה הדבר הזה גורם לכך שיהיו לו תלמידי חכמים. רוצה לתת לדבר הסבר, לא לצאת את זה באיזושהי צורה מיסטית או משהו כזה. ומה שמעניין כאן זה לעקוב אחרי סוג ההסבר של הרב, מה בעצם איך הוא נותן את ההסבר. ולמעשה ההסבר הזה הופך להיות בכלל איזשהו הסבר ליחס בין המצווה, הפעולה של המצווה, מעשה המצווה, לבין התוצאה שלה, האפקט שלה. הרב, אם כן, מתחיל בדיון ביחס, כן, הדמיון שבין הציורים המוחשיים לדברים הרוחניים הנעלים. אם כן, השאלה היא מהו הקשר הזוכה בין הציור המוחשי בהקשר שלנו, למשל הדלקת הנר או האור של הנר, הרגיל בנר אבי המנית המדלך הפנות, בין האור של הנר לבין התוצאה. כאן זה כלומר שיש לו בנית המדלך הפנים, אבל הכוונה היא לחוכמה או לאור של התורה. זה באמת מכניס אותנו לדיון שרב עצמו דן בו בכמה מקומות, מה יחס בין פעולת המצווה לבין התוצאה שלה, האפקט שלה וכן הלאה. בדרך כלל אנחנו מבינים את המצווה כאיזו פעולה חיצונית שהיא נעבר סימן למסומן, שזה המשמעות של המצווה. נגיד בהקשר שלנו, אז אין איזושהי זיקה פנימית בין הדלקת הנר לבין כן, או האור הפיזי של הנר לבין החוכמה, ונתפס כפי שתמיד מדברים כיחס כמטאפורה, כן? האור של הנר הוא מטאפורה פיזית לאור של החוכמה, וככה גם בהקשר הזה המצוות הופכות להיות סמלים, סימנים למשמעות שהיא נמצאת מחוץ אליהם. אין כאמור איזושהי זיקה אימננטית בין הדברים. כן, הדלקת הנר היא זאת שמזכירה לנו את הנס, היא זאת שתפקידה לסמל את האור של החוכמה במאבק, כן, בתורות השונות על חנוכה, חוכמת ישראל מול חוכמת יוון וכן הלאה. זה בעצם השאלה. כמובן שהרב לא מקבל את ההסבר הזה, ההסבר הזה לא מספק אותנו, יוצר בנו חוסר נחת, מהסיבה הפשוטה, משום שזה נראה כעניין מקרי, כעניין, כן, כל המטאפורה היא מקרית. יכול להיות נר, יכול להיות גם משהו אחר. והרב, אם כן, הפתיחה שאומר שהדמיון שבין הציור המוחשי לדבר רוחני הנעלה, ראוי שלא יטעה אדם לומר שהם דברים של תור, כלומר דברים של ריק, חסרי משמעות. הנימוק שהרב נותן כאן, כמו שאמרתי, שמעניין כזה, כן, הרב כאן דן בעצם בשאלה של המטאפורה, ביחס של אמת, נאמר הנר, האור הפיזי של הנר, לבין החוכמה, שגם היא נתפסת לנו האור של החוכמה. הוא אומר, אל תחשוב שזה דבר של הבל, דבר שהוא חסר טעם. הנימוק ראשית כל של הרב הוא כי השם עשה לנו את הנפש הזאת. זאת אומרת, העובדה ש... כפי שהוא אומר כאן, כוח המדמה, וכן, הקדוש ברוך הוא זה שחקק את הנפש, את הכוחות של הנפש, כוח המדמה והמצייר. המטאפורות בדרך כלל הן תוצאה של כוח הדמיון וכוח הציור. הראשונים הבחינו משתי הכוחות הללו, אבל לא ניכנס. חוקותיהם איתנים על פי חוכמת אלוקים וטובו. וכיוון שיש יחס לכוח המדמה והמצייר בין אור הנר המאיר את המחשך החושי לאור התורה המאיר מחלקי הנפש, אותו היחס הוא דבר שיש בו כדי לפעול בזה על פי השימוש ביחס הזה בדרך הטוב הישר. כיוון
שהיחס המחשורי איננו מקרי, שבדרך כלל זה נתפס בעולם שלנו, כן, זה שהאור נתפס כחוכמה והאדום הוא סמל של דם ומלחמה וכן הלאה, כל המטאפורות הללו אומר הרב שהם אינם מקריות. הקדוש ברוך הוא זה שחקק את הנפש, ולכן אומר הרב כיוון שיש יחס, אותו יחס הוא דבר שיש בו כדי לפעול בזה על זה. כלומר, הפעולה של המצווה הדלקת הנר היא יכולה ליצור גם יש לה את התוצאות בנפש של האדם ובעולם עצמו. וכאן הרב נותן אפילו מפרט את ההסבר שלו, ובעצם זה כבר מכניס להסבר, הייתי אומר, חצי פסיכולוגי. זה מאוד מעניין שהרב כאן מסביר את המימרה הזאת, שכאמור זה כבר עשוי להיות אמירה רחבה יותר, לא רק ביחס של רב הונא אלא ביחס למצווה עצמה, הסוג הזה של ההסבר. אז נראה איך הרב מסביר את הדברים. והנה הרגילות בנר, הוא מסביר למה הרגיל בנר, הרגילות בנר פועלת באדם את התכונה שיבגיש כמה טוב הוא האור וכמה קשה הישיבה בחושך. והאדם שיושב כל הזמן באור, הדבר הזה עצמו יוצר בו איזושהי תכונה, איזשהו אופי פסיכולוגי שהוא חש כמה שהאור הוא טוב. כן, תארו לעצמכם עם אנשים שהם חיים בחושך, חיים בתוך עולם אפלולי, אין להם שמש או אין להם אפשרות להאיר את החושך או משהו כזה. אין ספק, כך אומר הרע, שהדבר הזה גם יש לו השלכות נפשיות, יוצאות תכונות מסוימות, כן? מה שבלא הרגל לא ירגיש כל כך ויחשוב את ההורה רק לדבר של יתרון. כלומר, אם הוא לא רגיל בדבר הזה, בדרך כלל הוא חי בחושך, רק לפעמים פתאום יש לו איזשהו אור, אז הוא לא ירגיש הדבר הזה הוא הכרחי, לא לדבר של הכרח שבהשלמת האדם, אלא זה יתרון, אפשר להסתדר גם בלי זה. וביותר, כי ריבוי האור מי שמורגל בו אינו מוסיף ריבוי רגש של בהירות, כלומר מי שמורגל באור זה הופך להיות חלק כאילו הטבע השני שלו. זה לא כמו אדם שרק ברגע הראשון של הפגישה ייכנסו קרני האור רבות לנקודת הראות ויגרו בעשב הראייה, אבל כפי הערך של ריבוי האור כן יחבץ הראשון יכניס לתוכו קרני האור מן האור המרובה רק כפי המידה הראויה. בכל מקום, הרגיל בריבוי נרות יחשוק בהם אף על פי שלא ירגיש כל כך יתרונם החושי. כלומר, אף על פי, אלא שכך היא התכונה הנפשית באדם לאהוב את האורך ושהוא גל בה. והרגל יעמיד את תכונת נפשה נכונה על מכונתה הטבעית. אם כן, אומר הרב ראשית כל, כך הוא מסביר את המאמר, למה הרגיל בנר? אדם שהוא רגיל בנר, זה הופך להיות אצלו תכונה, טבע, שני, שהוא חש את ההכרחיות של השהות באור, כן? הוא לא מרגיש את זה רק איזה יתרון שתוספת, אלא זה הופך להיות, כן, המציאות שלו היא מציאות של אדם שהוא חי בתוך עולם שיש בו אור. אם כן, הוא מוסיף ואומר, אם ככה, הדבר הזה, וההרגל יעמיד את תכונת נפשו על מכונתה הטבעית, וזאת תהיה לאדם להערה, כי אורה של תורה, מי שהורגל בה ונהנה מזווה, מרגיש כמה הכרחיתי וכמה חושב וחסרון הידיעה רע וקשה. לפי מידת ההרגל, כך תגדל האהבה והכרה שהאהבה התורית היא תכונה עצמית לאדם כאהבת האור החושי לעיניים הגשמיות. אם כן, מה מחולל את המעבר מהאור הפיזי? כן, עובדה, כפי שהרב אמרנו, שהתורה הזאת היא לא עניין מקרי, היא הופכת להיות איזושהי חוטיות של חכך בנפש, או הוא תופס את זה כבר כחלק מהמבנה הנפשי. זה שאנחנו מזהים את האור עם החוכמה, הדבר הזה הופך להיות כבר, המטאפורה היא חלק מהחוקים הפסיכולוגיים נאמר של האדם, ולכן אדם שהוא חי בתוך עולם שיש בו אור, הדבר הזה ייצור בו גם מבחינה פנימית את, את ההכרה של הרצון להיות באור גם מבחינה פנימית. הרצון להיות באור גם מבחינה נפשית, זה כבר קשור לאהבת החוכמה.
החוכמה זה באמת דבר שמאוד מפליא. אנחנו באמת חווים את ההבנה כהערה, גם כחוויית ההערה שפתאום אתה מבין, וזה לכאורה זה מטאפורה, מה הקשר בין האור של הנר לבין זה שאני אומר העיר בי, הערת לי את הדבר. גם הבהירות עצמה היא תמיד נתפסת במונחים שהדבר נהיר לי, הוא נהר לי וכן הלאה. הרב, כפי שאמרתי, טוען, הוא לא נותן הסבר, כלומר, נשאר כאן איזה צד מקרי. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, כן? העובדה שהדבר הזה נחקק, הופך להיות חוק, מנומקת בכך, כן, שהקדוש ברוך הוא זה שברא את הנפש. ולכן הרב אומר, אדם שבאופן, כן, מבחינה פיזית, הוא חי, כן, בתוך עולם של אור, והוא רואה, זה הופך להיות חלק מהתכונה שלו, חלק הייתי אומר מהנטיות הטבעיות שלו להיות באור, הדבר הזה יביא גם את התכונה הנפשית של הרצון להגיע לכלל בהירות של אהבת החוכמה שהיא אהבת התורה. ומבחינה זאת, אז כאן הקשר בין הפעולה הפיזית החיצונית לבין התוצאה הנפשית כבר הופך להיות קשר כפי שאמרתי אימננטי, במובן הזה שזה לא סתם איזה סמל חיצוני, הקשר המטאפורי הופך להיות חלק מהמבנה הנפשי. ולכן כשאותו רגיל בנר, או כשאנחנו מדליקים נר חנוכה, וכאן הנקודה עצמה, הדלקת הנר, הרב כפי שאמרתי מדבר על זה בהרבה מקומות, אבל הדלקת הנר היא לא סמל או סימן לאירוע כזה או אחר, והיא גם לא משפיעה לאדם בצורות עקיפות דרך האסוציאציות שאינם הכרחיות, אלא זה אירוע. אני מדליק כאן. אני מדליק כאן אור. כן? זה שכאן מתאספים, כן, כולם סביב הדלקת הנר ומדליקים את הנר, נוצר כאן איזה אירוע של הדלקה, של הערה. והאירוע הזה הוא לא רק אירוע חיצוני, דלקנו נר, אלא כפי שכל אחד מאיתנו גם חש את הדבר. זה יוצר אווירה, זה יוצר סוג של תחושות, זה יוצר מצב רוח, נסח את זה בניסוחים הללו. כל אלה הם אינם דברים תחילים, משום שמצב הרוח, האווירה, ההערה הזאת, זה דבר שלא היינו משיגים אותו בצורה אחרת, הוא לא נמצא אצלנו ביום יום. אנחנו לא חשים אותו כשאנחנו מדליקים את הפלורסנט בבית או משהו כזה. וזה בעצם נותן איזשהו מובן יותר עמוק לנושא הזה של קיום המצוות. השיעה החיצונית של המצווה היא כאל, שכפי שאמרתי, העובדה שהחיצוניות הזאת היא משהו מטאפורי למשהו הפנימי, היא לא מקרה, זה לא שאתה, כיוון שאתה למד את שהאור של הנר עכשיו מסמל את המאבק בגרמי ואת החוכמה וכן הלאה, אז אתה ממילא, זה מזכיר לך כמו איזה, אני יודע, קשר במטפחת, אלא זה אותו דבר עצמו, במובן שזה יוצר את ההערה. שאמרתי, זה אירוע שהוא נוצר כאן במצווה. וכך הוא ממשיך ואומר, בהמשך שלמה יש לה דווקא בנים תלמידי חכמים, זה הופך להיות איזושהי תכונת נפש שלו, ולכן יהיו לו גם בנים תלמידי חכמים. זה אם כן אחד ההסברים שכאן הרב אומר, כפי שאמרתי, הרב מתייחס לדברים האלה בעוד מקומות, מתנגד לתפיסה של מצוות כסמלים או משהו כזה, מדבר על המצווה כמשהו קיומי. כאן הוא נותן הסבר, כפי שאמרתי, שהוא כמעט פסיכולוגי, כן? אבל הוא נועץ אותו ברצון האלוקי, בכך שאלוקים הוא זה שברא את החוקים של הנפש. אולי אני אסביר עוד אוף, כבר שאנחנו עוסקים בנושא של המטאפורה, שהוא חשוב מאוד לנושא של הבנת המצוות בהקשר של הדלקת הנר. והדלקת הנר היא באמת משהו שמאוד היא אירוע. העובדה שגם כמו שהקראתי בפעם הקודמת, היא בעצם אולי המצווה שהפכה להיות ממש מצווה אוניברסלית, כן? כפי שאמרתי, גם הנשיא בוש מדליק נרות חנוכה לפני שהוא, אני יודע, שם את השוח שלו בבית. אז זה עצמו אומר שיש כאן שדרים מאוד בסיסיים שמשורים לרוח האנושית בכלל. למעשה זה הנושא שרציתי לדבר עליו, מהי בעצם המשמעות של הדלקת הנר, מה זה נקרא להדליק נר, המושגים הללו של אור, שמן, שהם מאוד בסיסיים. אבל להביא לכך עוד הסבר, ההסבר הרגיל דווקא של המקובלים הוא הסבר שונה. הם גם כן הם דנים בשאלה הזאת של המטאפורה, שהרבה פעמים נתפסת בעולם שלנו כמשהו מקרי. אין זיקה, אנחנו לא יכולים להבין, כמו שאמרתי, הצבע של האדום הצבע של מלחמה, של דם וכן הלאה, מה, נתפס כמקרי, אני לא יודע, אולי זה פועל גם בתחום של בעלי החיים. נראה לי שהמטפחות שמנפנפים במלחמות השברים הם גם כן אדומות דווקא.
כן, אבל הם עברי צבעים, הם עברי צבעים.
אז למה לוקחים דווקא אדום?
בשביל הקהל.
בשביל הקהל אדום.
צבע אדום זה צבע מזה.
מה אתה אומר?
דגים בים, צבע אדום וצבע זרם.
כן?
אני אומר
שזה בעצם דבר ששייך לעולם של בעלי החיים.
כן, אבל גם כשאדם כואב, הוא רואה אדום בעיניים. זה כבר גולש לתוך המטאפורה.
כן, אבל השאלה אם כן מה הקשר.
אבל אדום זה לא הצבע של מלחמה. אלא. יש את העגבנייה.
כן.
קיבלה את שמה בגלל הצבע.
אני מסכים איתך, אבל גם בזה, זה צבע של דינים, לכן גם הגווניה, מישהו אמר שתימו את השפה העברית בזה שהציעו בזמנו לקרוא לה הגווניה תמה, ומשום מה החליט האקדמיה של דרך הגווניה.
חשבו שזה ירק של יוצר מיניות.
מה אתה אומר?
הניחו בו את התקופה שזה פרק של ירק שמודד מיניות.
דווקא השתמש בזה כדוגמה לגנות את החידושים של האקדמיה. מכל המקום, ההסבר של המקובלים, באמת יש איזה שיעורי דעת, דווקא אחד מבעלי המוסר, אבל הוא מביא את ההסבר של המקובלים ככל בשמיים ובארץ. הדרשה שנקרא בקבלה, כל מה שיש בשמיים יש כנגדו בארץ. אז הוא באמת אומר, מה הקשר בין נאמר החריפות של הפלפל לחריפות של הסברה? למה אתה אומר שהסברה היא חריפה ובחרות שכזה יש בו פלפל? או בין החדות של הסכין לחדות של הסברה, כן, והסברה חדה. התפיסה שנמצאת בקבלה, שזה תפיסה של השתתפשירות האורות, כלומר כל דבר הוא נמצא, יש לו את הקיים שלו בעולם הגבוה, של עולם האצילות, שם השורש שלו, שם אין לו עדיין, הקיום שלו איננו קיום פיזי, אלא הוא מופיע כאור, אם תרצו לומר כאידאה, אבל אידאה זה לא, גם היא לא סמל, כממשות של אור, כך היא קיימת והיא משתלשלת והולכת, וכל עולם ועולם לובשת את החומר של אותו עולם. בעולם של הסברות היא תהיה הסברה חדה, אז שהיא תגיע לעולם של החומר ואז זאת תהיה הסכין או הפלפל החריף וכן הלאה. אבל גם כאן המטאפורה היא כבר לא תתפס כדבר מקרה, אלא זה תאמר פרו, זה הדבר עצמו, בין החריפות, החוד, האדום, האור, זה עצמו אותו דבר כפי שהוא קיים למעלה, וכשהוא יורד ממישור למישור, מעולם לעולם, הוא מקבל את החומר, את הלבושים של אותו עולם עצמו, וזה כמובן שהוא מאפשר לנו לראות את הזיקה שבין הפעולה החיצונית של המצווה לבין הפעולה שלו. כל מצווה היא בו זמנית פועלת גם בעולמות העליונים, לא רק משום שזה אותו דבר עצמו, רק אנחנו בעיניים שלנו הפיזיות חשים את החלק החומרי, אבל למעשה החלק הזה תמיד יש בו גם את השורש שלו בעולמות העליונים.
אתה יכול להרחיב על ההבדל בין זה לבין פעולה רגילה?
ההבדל לבין
בין המושג של אני לא יודע אם זה כרגע היו הרי שישבו את עולם האידאות של אפלטון לחוכמה ולהשתלשלות של החוכמה לעולם האצילות, אבל זאת השראה חיצונית, אני לא, אבל לא, לא, לא יכול להיכנס לזה כרגע, גם בגלל הזמן, גם צריך להערך לזה יותר, ולא יכול ככה בשליפה, לא שיש הבדלים עמוקים, והוא מצד שני שיש גם מקום להראות את סיבובים שונים, מה?
אז אפשר, שתי שאלות, גם הדברים של הרב וגם הדברים של המקובלים נותנים אמון מאוד עמוק בדמיון. לא יודע אם זה קשור או לא קשור, דווקא רבי נחמן בחרות של הרב חנוכה מדבר על תיקון המידה בתור מה שמחשיב את הבן אדם במפגש עם הממשי. שאלה נוספת, באמת מי שכבר לא נמצא בתוך השפה, מי שעולם הדימויים שלו אחר, אז באמת אנחנו פה הרי נעלם בשבילו, ואת הדימויים גם מורים איזשהו הקשר, הם לא מכלולים.
אז השאלה השנייה חשבתי בדיוק לדבר. אז השאלה הראשונה, אני אומר בקיצור, וגם כרגע בגלל שמשכת אותי, המושג של דמיון שנמצא גם אצל רבי נחמן, אני חושב שנזכרתי את זה גם אצל הראשונים, אפילו אצל המקובלים, בעצם יש בו גם מבחינה הערכה כלפה והערכה כפולה, ניגודית. מצד אחד, נגיד הדמיון בזוהר, שנתפס כשד, כן, הנחש ומורה נבוכים, הסתרתי את זה כבר פעם, הוא בעצם כוח הדמיון, כוח המדמה, לפי הפרשנים לפחות. מצד שני, הדמיון הוא גם הכוח הנבואי, ויד הנביאים מדמה, סתירת המלכות, כן, מזור ותמיד הדרשה שהדמיון משם, אתה מוסיף לו את היו, הופך לשויות שם שדאי וכן הלאה. באופן כללי צריך להבחין במושג עצמו של הדמיון בין שני מובנים של הדמיון. בין הדמיון כהייתי אומר כפיקשן, לא יודע שתתבלבל באנגלית, כן, הכוונה היא פנטזיה, עולם מדומיין, עולם לא ממשי, ובין הדמיון כפנטזיה, במובן של היכולת ליצור לעצמי מערכת של דימויים, ציורים וכן הלאה. והרבה פעמים שני המובנים הללו שהם קשורים אחד בשני הם מתערבבים. קשורים, כמו שהרמב"ם מסביר במורה נבוכים, מה שיוצר את העולם הפיקטיבי, אנחנו לא חיים בעולם הממשי, זה כוח הדמיון. כאילו אנחנו בנינו לנו עולם באמצעות כוח הדמיון שחוסם אותנו מהמגע עם העולם הממשי, וזה קשור לחטא של אדם הראשון, המפילה של האדם מהעולם של האמת ושקר, של האמיתות, לעולם של המפורסמות וכן הלאה. זה המושג, הדמיון כפי שהוא מופיע אצל הראשונים, אצל בעלי המוסר, כן, ובישראל של אנטר, האדם חופשי בדמיונו ואסור במושכלו, העיקר הגנאי של הדמיון זה בגלל הפיקציה של הדמיון. דברים בטלים, דברים שבעצם חוצצים בינינו לבין המגע עם הממשי, המגע עם העולם האמיתי. הכוח של הפנטזיה זה כוח אחר, זה הכוח לצייר דימויים, וזה אומרים גם הראשונים וגם המקובלים, בעצם המכשיר של הנביא הוא הדמיון. הכוח שבאמצעותו הנביא יכול, זה הכלי שלו, זה הכישרון שלו, זה מה שמייחד אותו לפי הרמב״ם מעבר הפילוסוף. עכשיו בהקשר של רבי נחמן, בתורה הזאת של רבי נחמן, התורה של חנוכה, הוא מצד אחד מגנה את הדמיון, במובן של הדמיון הפיקטיבי, הדמיון השדי, ובעיקר הדמיון בהקשר של היצר המיני, שהוא קיים רק באמצעות הדמיון, מקום שאין דמיון אין גם יצר. ומצד שני הוא דווקא משבח את הדמיון, הוא באותה תורה עצמו מדבר על כך שהאמונה אפשרית רק בצוג הדמיון. הייתי אומר במאופך לרבי ישראל פלנטר שאומר, שדווקא הגנות של הדמיון בכך שהוא פרוע וחופשי בניגוד לסכר שהוא מביא אותנו לאמת, ונחמן אומר בדיוק ההפך, הוא אומר באופן גס הייתי אומר הרציונליסט הוא לא יכול להיות מאמין. למה? משום שהאמונה היא מעבר לחוקים, גם לחוקים של הלוגיקה. אלוקים ברא את העולם זה משהו לא לוגי, לכן מישהו שבוי בחוקים של הלוגיקה הרציונליסט הוא לא יכול להגיע לאמונה. האמונה מחייבת, אז אם כן, איך נוכל להגיע לאמונה? אז אומר באמצעות כוח הדמיון. הדמיון יכול ליצור לבושים או כלים לאמונה. כלים שאינם נתונים או כבולים לחוקיות הלוגית, אלא הם כבר יוצרים מערכת ניסית, את המערכת של הפלא, ולכן דווקא שמה הוא מדבר על כך שהדמיון זה הכוח שצריך דווקא לפתח אותו. וזה באמת מקשר אותנו לשאלה השנייה של פאסל, בעצם עליה רציתי לדבר. אני חושב שהיום, אתה אומר בעולם שלנו, איך אנחנו יכולים להתחבר לעמדה של המקובלים, או אפילו להסדר של הרב, שמבחינות מסוימות, גם בו אני מרגיש שזה חוסר סיפור. דווקא משום שהוא הסבר פסיכולוגי. זאת אומרת, הרב לאחר מכן אמר הסברים יותר עמוקים, אבל הנימה הפסיכולוגית שיש בהסבר הזה גם כן בכל זאת חש בה כן, איזה חוסר סיפוק מסוים, אף על פי שהוא נועץ אותה ברצון האלוקי, לכך שהקדוש ברוך הוא זה שעשה לנו את הנפש. אני חושב שדווקא בעולם המודרני מתייחסים למטאפורה, בהקשר שדיברנו עליה בצורה הרבה יותר רצינית, מכובדת, וזה קשור בעצם למושג של השפה עצמה. ברגע שהשפה עצמה מקבלת את איזשהו מעמד שהיא בעצם העולם, האדם בסופו של חשבון הוא לא, אין מציאות ואין גם משמעות ואין נגישות למציאות לכשעצמה, ואין בעצם דבר כזה מציאות לכשעצמה, הרי בסופו של דבר העולם הוא השפה, המילים, אוצר המילים שאנחנו בונים לעצמנו. אוצר המילים הללו הם בעצם המטאפורות שיש לנו ביחס, כן, הקשר או הזיקה בין מילים בסופו של חשבון נבנית בצורה מטאפורית, לא נגזרת בצורה לוגית, כפי שפעם רצו לומר כל מיני פילוסופים של השפה, אלא מבחינה זאת היא בנויה, וכאן הנקודה, הנקודה היא שברגע שאתה תופס את המטאפורות כעולם עצמו מצד אחד, אפשר אפילו לצרף לזה, כמו שיש כאלה שמצרפים מין גם כן אמירות פסיכולוגיות, שבעצם המטאפורות הללו מקורם בתת מודע, אבל הן יוצרות יצירה ממשית. אנחנו בעצם חיים בעולם שהוא מורכב מהמטאפורות שהתת מודע יוצא לנו. בהקשר הזה, כאילו התת מודע מחליף את כמו שזה קורה הרבה פעמים אצל הפסיכולוגים, מחליף את המקום של אלוקים. אלוקים עשה לנו את הנפש, אז הוא יגיד, אבל מבחינה ממשית זה אומר שהזיקה בין האור של הנר לבין האור של החוכמה, הזיקה הזאת היא הופכת להיות העולם עצמו, היא לא מקרית, היא בעצם הממשות עצמה, ודווקא ההקשר הזה יכול להחזיר אותנו למה שהזכרתי מקודם, יכולה לפתוח אותנו לנקודה שבו הדלקת הנר עצמה היא, כמו שאמרתי מקודם, היא אירוע, היא לא סימן או זכר, סימן או זכר זה לא אירוע, זה רק סימן למשהו ש... או דבר שתפקידו וכן הלאה, משהו שנמצא מחוץ לו. האירוע עצמו של הדלקת האור הופכת להיות, הוא נוכח כרגע, הוא נוכח בדבר הזה עצמו, וזה כבר יכול להצדיק לנו שוב את התפיסות הללו של העשייה, המצוות, לא כסימנים או כסמלים או כמשהו חיצוני, אלא הם להפך, הם העולם עצמו שבו אנחנו חיים.
הספלים עצמם, הספלים למשל, אני נשמע את הסימגלים שאתה יודע, ויש ספלים שמופיעים בחלומות וחוזרים על עצמם בפרויות שלו, בפרויות שלו וכן הלאה, הספלים עצמם, אבל זה לא... האירוע לא מסתר בעובדה של הסמל, בעצם הסמל לא מסמן, הסמל הוא העניין, אבל הרופאת הסמל הוא סמל, לפי אחד הוא נקרא סמל, קוראים לו ספלים, אולי זה יגיע את הפרויות המשפורי עם הספלים של יונג,
זה לא יום מה שאמרתי, יום עדיין מדבר על איזשהו עולם שמבחינת יום הוא מחכה את העולם של המקובלים, הוא מדבר על ארכיטי, כמו שנמצאים בעולם עליון שהאנושות כולה לחלק מהם היא שותפה, כן? ועכשיו השאלה איזה משקל תיתן לארכיטיפים הללו, בכל מקרה הם לא פיקציות שמישהו או משהו יוצר, אלא הם טבועים. הגישה כזאת יכולה להביא אותנו עד כדי התפיסה שלהם כישויות ממשיות. אני לא בקי גדול ביונג, אבל נראה לי שהוא לא, הוא לא רחוק מזה, אולי ממש נמצא שם או משהו כזה. זה לא התפיסה, התפיסה היונגיאת מבחינה זאת היא לא מתמודדת עם התפיסה נאמר המודרנית שאומרת זה היצעה אנושית או משהו כזה. אני ניסיתי ללכת כאילו במהלך ההפוך, לקבל כאילו את ההנחות, וזה מין תפיסה שבאמת יש פילוסופים פוסט-מודרניים שכאילו דרך הדלת האחורית הם חוזרות ונותנים, הם חוזרים ונותנים משקל למטאפורה, משקל של ממשי. ברגע שאתה אומר שאנחנו בעצם חיים בעולם של השפה, ומה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם כן, אומנים בסופו של חשבון, גם מבחינה זאת, בעקבות רבי נחמן הם יעמידו את דמיון בעצם כיצירה האנושית הממשית יותר, החשובה יותר, המשמעותית יותר. היוצר האמיתי הוא המשורר, הוא זה שבונה לנו את העולם שבו אנחנו חיים, ולא הפילוסוף. דווקא התפיסות הללו שהן בעצם רוצות לבטל איזה אמירה מטאפיזית בניגוד ליונג, אז הם הרבה פעמים מחזירים אותנו לאפשרות איך להבין, או לאפשרות להבין שהמטאפורות הללו הן בעצם הממשות של העולם, ואותם אנחנו יוצרים. ומבחינה זאת, אז הדלקת הנר או הקיום של המצווה, כמו שאמרתי מקודם, הוא לא סמל, הוא אפילו לא, האפקט שלו הוא לא האפקט הפסיכולוגי, אלא הוא המקום הממשי שבו אנחנו פועלים ועושים ויוצרים את המצוות.
איך אתה נחלפת בדרך הזו מהמקריות, אם אתה לא מגייס את זה לאלמנט הפסיבי של בילוי? אתה אומר שמכוננים את הדבר פה, דרך השפה, דרך הדמיון, אם אני מכונן את הדבר, אז תמיד נגבר במקריות.
אני לא חולק על המקריות. כל הפואנטה כאן או העוקץ כאן, שזה מקרי, אבל המקריות עצמו הופכת להיות הממשית. זה בדיוק הנקודה. היום למדנו איזה תורה של אדמור הזקן, ובעצם גם כן זה שחזר בדיוק את אותה נקודה. הוא מדבר על כך שהמצווה היא התחלה של כל דבר, והמצווה היא הרצון האלוקי שהוא אין בו טעם ודעת. זה אומר, מבחינה אנושית לפחות, זה מקרי. אבל הרצון האלוקי הוא מקריות שיוצרת עולם שאחריה רק באה חוכמה. אחרי שקיימת את המצווה, כך מדביר, או מסביר אדמור הזקן, אז נוצר העולם של החוכמה, שהוא עולם של המשמעויות, או עולם של המובן, או עולם של הערה. ובצד מסוים, כאילו מלמטה למעלה, הם עושים את אותה פעולה עצמה. הם דרך המקריות הזאת, שהיא מקרית, הם לא מתכחשים למקריות. אבל הטענה היא שהמקריות הזאת, היא בעצם מכוננת את הממשות שבה אנחנו חיים, ובכך היא מקבלת דווקא את, הייתי אומר, את הרוחניות הגבוהה שלה. גם אם הם התכחשו אליה. בבקשה, איתן. ראשית כל, הדמור הזה כן אומר, לא ביחס ל... כן, אשר יעשה אדם את המצווה וחי בהם, אז יש דרשה שאתה עושה את המצווה, כן? זאת אומרת, מבחינה זאת, זאת עוד נקודה, כי אם אנחנו מחפשים משמעות שקיימת שם, ואדמור הזקן אומר, האדם הוא זה שנותן את המשמעות. אבל גם כאן צריך להבין את זה, שזה לא משמעות סובייקטיבית. מה שאדמור הזקן אומר, מה שקיים זה אתה שעושה את המצווה, זה לא שניים. האירוע הוא תמיד אתה שעושה את הדבר, ומילא אפשר להפריד בינך לבין מה שאתה עושה. זה ביחס למצווה עצמה, כך שמבחינה זאת אנחנו לא צריכים להיבהל מהשאלה הזאת. ביחס לשפה, אז זאת השאלה עצמה, אנחנו מדברים, כן? אז מצד אחד יש איזה צד משותף לכולם, מצד שני ברור לי לחלוטין שההבנה שלך או מה שקורה אצלך הוא לא זהה למה שקורה אצלי. אז זה אישי או שזה לא אישי? התשובה צריכה להיות כנראה שמצד אחד יש לנו מצע משותף, אנחנו טובלים באותו דבר, ומצד שני כל אחד ואחד יש לו את הייחודיות שלו. אין כאן שפה פרטית, או בהקשר הזה השפה היא תהפוך להיות שפה, אבל רק ברגע שאתה צריך להנחיל את השפה הפרטית שלך גם לזולתך. ברגע שאתה מלמד מישהו, והשני מתחיל להשתמש באוצר המילים שלך, באותו רגע אתם יכולים להתחיל לדבר. אבל יחד עם זה תמיד תמיד יישאר משהו אישי. זה בעצם הלימוד האמיתי. נקראתי את זה גם דבר רביעת כסלם. מה שבעצם הרבי או הצדיק מנחיל לחסידים לשפה, אוצר מילים. כמו גם מה שקורה כאן בישיבה, אנשים מקבלים אוצר מילים, דברו עם בחור ישיבה משיבה אחרת, לא יבינו מה שאתה רוצה. לא אימננטי ולא טרנסנדנטלי וכן הלאה. מה שלומדים, לומדים. חפצה גברה. ללמוד שפה זה לא להבין את מה שאתה אומר. יכול להיות שתבין, יכול להיות שלא תבין, אבל ההבנה היא לא תנאי ליכולת שלך לדבר את השפה. שאלה אם אתה דובר של השפה או לא. וזה בסופו של חשבון, אתה יכול לבוא ולומר שהמטרה של האדם זה באמת, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשפה, ככה כל אדם בורא את העולם הפרטי שלו בשפה הפרטית שלו. יכול להיות שפה שבינו לבין אשתו, אבל זאת שפה, זאת אומרת, והיא העולם, העולם שבו הם... אני חושב שאתה צודק, זאת אומרת, גם אם אני בונה שפה, היא תמיד צריכה להיות בנויה על השפה הקודמת. אני יכול לחבר לעצמי מילים, אבל הם אף פעם לא יתנתקו, אני לא יכול כאילו להתחיל יש מאין, זה כבר רק אלוקים עושה. אני כבר נולדתי לתוך שפה מסוימת, ועכשיו אני יכול לעשות בה, אם נשתמשו במשל הקודם של רבי נחמן, צירופי אותיות אחרים. אבל אני תמיד אשתמש בצירופים הקודמים, בשברי הכלים. אני צריך אולי לשבור בשביל לבנות כלים חדשים, אבל אני צריך שיהיו לי שברי כלים. כך אני מבין את זה, אני לא בטוח שאת הבנה הממצה, נכונה, או הגבוהה ביותר. בסדר, למה זה צריך להבהיל אותך? לפעמים זה גם יכול לעבור ממרחק כזה, שאדם עם השפה השנייה כבר בכלל לא יודעים מה אתה מדבר. עברת כבר כמה וכמה גלגולים, וזה גם כן קורה לפעמים, שהוא כבר לא... הוא לא מבין מה שאתה מדבר, ומצד שני קורה לי שום דבר לא פחות גרוע. אתה שכחת את השפה הקודמת, אתה לא מבין גם מה שהוא אומר. צריך לעשות איזה מין חפירות ארכיאולוגיות, להתחיל לשחזר מה הוא בעצם מתכוון. זה גם כן קורה לפעמים. הנקודה אבל החשובה כאן שהמילים, השפה, המטאפורות, המצווה היא לא משהו חיצוני, משהו שכאילו אתה עושה פעולה שהיא מזכירה לך או משהו כזה, אלא המשמעות, האירוע מתכנס לתוך הדבר עצמו. בבקשה.
אז למה הפעולה של הדלקת הנר היא כן משהו חיצוני? זאת אומרת, משהו שהוא כללי וכולם עושים את זה. הפעולה
היא משהו חיצוני, הכוונה היא משהו פנימי. אני חושב שהסיבה היא, ככל שהדבר הוא יותר חיצוני, אנחנו יותר שותפים בו, כן? זה כאילו, הדבר האישי הוא תמיד, החלק האישי הוא, ככל שהדבר הוא יותר פנימי, כך הדבר הופך להיות אישי. העולם החומרי זה בדיוק המקום שלו, שהוא נותן איזו אובייקטיביזציה לדברים, הוא מקבע אותם, הוא מקריש אותם בצורה כזאת שכולנו יכולים להיות שותפים בו או לחלוק בו. אבל מבחינה אחרת, כל אחד יש לו את הנר חנוכה שלו, את ה...
למה חשוב שהפעולה הזאת תהיה אחידה לכולם? שכל אחד הרי מכניס את התוכן הפרטי שלו. למה חשוב שתהיה פעולה שהיא אחידה לכולם עם התוכן הפנימי וכל אחד ממציא אותו לכם?
אני חושב, באופן כללי הסיבה היא פשוטה, משום ש... זה קשור לעצם העובדה שיש איזה צד שכולנו, הצד החומרי החיצוני כולנו שותפים בו, כולנו יושבים כאן ליד השולחן, כן, יש איזה עולם אובייקטיבי. ולכן, מבחינה זאת, האופן שבו המצווה תתבצע, בצד מסוים, הייתי אומר כמו שהמהר"ל אומר, הוא מסביר הרבה פעמים שהתורה לא ניתנה לאבות. למה? אבות היו אנשים פרטיים, ולכן התורה לא יכולה להינתן להם. זאת אומרת, התורה היא דווקא נתננת, כמו שדיברנו מקודם, כמו השפה. השפה היא לא, אין שפה פרטית, היא צריכה להיות בנויה או לצאת לפחות מתוך ההקשר שבין אנשים. אני חושב שזה נכון גם ביחס למצווה, זאת אומרת, אדם יכול לעשות לעצמו אקטים פרטיים, אבל אף פעם לא מנותקים לחלוטין מאיזושהי משמעות שאחר יכול לגשת אליה. אחרת הוא בעצם הוא יהפוך להיות משוגע. זאת אומרת, אדם שחי בעולם פרטי משלו, אז לפחות מנקודת המבט של הציבור, הוא הופך להיות משוגע. במובן, אין לו כאן עוד מישהו או מישהם שיכול, אבל אלה דברים שצריך יותר להתבונן בהם. זה מכל מקום, ומבחינה זאת באמת הדלקת הנר, כמו שאמרתי, הקדושה של הדלקת הנר, ההערה שיש, האירוע שיש בהערת הנר, צריך לדבר במונחים של אור, כמו שמדברים, של אווירה, אבל גם אווירה היא לא משהו חיצוני, היא איזה סוג של משהו שנמצא באוויר, משהו שקורה. וזה מביא אותנו לפסקה הבאה של השפת אמת, שפסקה מפורסמת, אבל השפת אמת חוזר אליה בכמה מקורות. היא מופיעה כאן ב-4-2, שפת אמת לחנוכה. הוא בכמה וכמה מקומות חוזר ומצטט כאן את רב לב יצחק מברדיצ'ב. יש לרב לב יצחק גם כמה תורות ביחס לחנוכה, שהוא אחת או שניים הוא חוזר ומצטט אותה. יש שם באמת כמה דברים יפים בקדושת הלוויה חנוכה. מי שמחפש לו ללמוד משהו, אפשר למצוא שם כמה השפעות מאוד רלוונטיות גם לנו. בספר קדושת לוי פרש בזמן, כן, בימים ההם, בזמן הזה ממש, אתה, ממש, שיש בכל שנה הרב, הניסים שהיה אז היה שם. אם כן, מה שאומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שכמו שאמרנו מקודם, שדלקת הנר היא לא זכר לנס שהיה פעם, אלא כרגע יש הערה של אותו נס. ההתרחשות של הנס שהייתה פעם, היא חוזרת על עצמה בכל שנה ושנה, בשעה שאתה מדליק את הנר. מה פירוש הדבר? כמו שאמרתי מקודם, הנר הוא מחולל משהו, הוא יוצר משהו. הדבר הזה הוא הערה מההתרחשות הקודמת. הוא מביא אותנו לזה עולם אחר, ומבחינת התחושות של הדלקת הנר, אני חושב שזה דבר מאוד מוחשי. אתה, אמרתי, אתה מדליק משהו. אתה מדליק משהו, זה ליצור מעגל של אור, ליצור איזה נוכחות של אור בתוך המרחב של החוץ, המרחב של החושך. אך מכל מקום להרגיש שערת הנצח אדם להיות נפרש מהטבע. וכפי מה שאינו משוקע בטבע וגשמיות יכולים להרגיש. כלומר, כדי לחוש את הערת הנס, אז אתה צריך להיות פרוש מהטבע. אחת ההבנות שאני חושב שניתן להבין את ה... זה כבר הדברים של השפת אמת, אם האדם הוא שבוי כל הזמן בתפיסה של הטבע, של תפיסה החומרית, וזה כבר נזכרנו, בעצם המאבק העיקרי של השפת אמת, המאבק שלו, של האמונה, זה היה בעצם המאבק, נאמר, של המאה ה-19, היה סביב או נגד הגישה המדעית, החומרית, הפוזיטיביסטית וכן הלאה, כאילו המדע ממצא את כל מה שיש, וכן, ושפת אמת, היחזות שלו בנקודה הפנימית, היכולת לתת לגיטימציה לאמונה שנמצאת בסובייקט והיא לא נמצאת בעולם החיצוני. עכשיו, מה שאומר השפת אמת, כדי להרגיש את הערת הנס, אז אתה צריך להיות נפרש מהטבע. כלומר, אם האדם הוא רק שרוי בתודעה גשמית, חומרית, מה שקיים בסוף זה רק מה שנותן ערך ממשי, זה רק הדבר הפיזי, אז באמת הוא לא ירגיש את זה. כן? זה מעניין ששפת אמת מתמודד עם השאלה שלנו, איך אתה מרגיש את זה? זה בעצם מה שהוא שואל. אוקיי, רב לוי יצחק אמר שיש כאן הערת הניסים. הוא לא אומר, אבל אנחנו הרי לא מרגישים את זה. כמו שהיה אולי שאל חנן שאל קודם, איך בתוך העולם שלנו אנחנו יכולים להרגיש את הדברים האלה? אז הוא באמת אומר, אתה צריך להיות נפרש מהטבע. וחפים מי ש... וזה אני חושב דבר מאוד נכון. כלומר, זה לא שאלה של מה אתה חושב. אם האדם הוא חומרי או חומרני, כלומר רק דברים חומריים נתפסים אצלו כמציאות, אז הוא לא יכול לחוש את הדברים הללו. גם יחוש אותם כאיזה משהו חיצוני, משהו לא ייתן להם ערך ממשי. וכפי מה שאינו משוקע בטבע וגשמיות יכולים להריש. זה משפט שהשפת אמת חוזר עליו לא פעם. אבל בשביל לחוש את הנוכחות של הנס בהדלקת הנס, אז אתה צריך להשתחרר מהתפיסה הפוזיטיביסטית, נאמר, של טבע וגשמיות. כי נס הוא למעלה מהטבע, ומכל מקום על ידי המצווה, נרחנו כאן להיות נדבק, להיות נדבק במה שהיה למעלה מהטבע, שזה עיקר בחינת המצוות. כאן הוא כבר נותן איזו אמירה כללית בכלל ביחס למצוות, לדבק או לחבר האדם במה שהיה למעלה מן הטבע. ויש כאן גם כן איזו מין אמירה מעגלית, מצד אחד רק מי שנמצא בלמעלה מהטבע, אז הוא זה שיכול לחוש, להרגיש את ההערה של הנס. מצד שני, זה בדיוק התפקיד של המצווה, לאפשר לו לאדם גם לחוש את מה שלמעלה מן הטבע. לא לתת ערך אמת רק לדברים החומריים. אף שעושה ענייני עולם הזה, אף על פי שהוא לכאורה פועל בפעולה פיזית, בכל מקום יוכל להיות נדבק על ידי המצוות שמבחינת עשייה גשמית כנ"ל. ואדוני, כן, הוא מביא כאן את חידושי ערים, זקנו, אמר, כראום ימים טובים בהלל ובהודעה שתקנו, שעל ידי הלל ובהודעה יעורר האדם מהרת הימים שיהיו נפתחים ומהירים לו. כלומר, הלל עצמו, ההודעה, הוא פותח. זה גם כן מונח ששפת אמת מרבה, כן, להשתמש בו, כן. אני מביא את הפסוק, הזכרנו את זה בחזקאל, וביום השביעי פתח, כן. השער הפנימי תהיה סגור כל ששת ימי המעשה, וביום השביעי פתח. זה מה שאנחנו אומרים, פתאום זה נפתח לי, כן. למדתי את הסוגיה, היא הייתה תומה, והדבר נפתח לי. זה גם כן פלא, כן? ומקשר את זה גם להדלקת הנר על הפתח. זה מתחיל, יש איזה מצב, בלימוד זה מאוד בולט. אתה לומד את הסוגיה ו... כן, לא... זה נשאר אטום. יש איזושהי נקודה שפתאום, אוק, תפסתי. עכשיו זה נפתח לי, אני נכנסתי פנימה, ומכאן מתחילה להיות ההבנה, היצירה, הדברים מתחילים להעיר. וכן פרש כאן עוד פירוש אצלי בשערים, זכר עשה נפלותיו, להיות נזכר הערת הניסים הנפלאות בכל שנה בימים ההם, עד כאן ורב. גם זה מה שדיברנו על המושג של ההיזכרות, כן, אתה נזכר בדבר. כלומר, הטעם של ההערה הזאת זה לא טעם של אירוע שקורה עכשיו, אלא יש בו תמיד, כן, נשווה מזה להיזכרות האפלטונית. כאילו אתה נפגש במשהו שכבר היית שם, וזה הזכר עשה לנפלאותיו, כן, יש כאן איזו היזכרות במשהו שכבר היה שהיית בו. אם כן, אלה אמירות כלליות ביחס...
זה השום שלך, שמה שעבר,
זה ברור, הניסיון שלי לנסות להצדיק את זה בעולם הפוסט מודרני שהוא משתמש, כפי שאמרנו, במסגים של כינון, של יצירה. אבל שאצל השפת אמת, באופן כללי זה מסגים של גילוי של הדבר, ולא של הכינון של היצירה. אני, מה שהצעתי זה דרך כאילו לעקוף בתודעה שלנו את הבעיה הזאת של הגילוי שהרבה פעמים אנחנו נוטים להטיל בספק, ומשתפר לקראת יצירה. הדבר הזה עצמו אבל יכול גם להביא אותנו לתחושה, התחושה העיקרית של שפת אמת, שאני מאוד מרגיש אותה, כשאתה מנסה אפילו למה שדיברנו על, על, על ההיזכרות בעולם הבא. התחושה היא שהייתי שם. כן? זאת אומרת, באיזשהו מקום אתה נפגש, כמו שאתה נפגש עם מישהו, ואתה יש לפעמים תחושה, פגשתי אותו, אוף, כן, איפה פגשתי אותו, משהו כזה. היורור בעולם הבא, הוא מראה בנו תחושה, אני חושב, לא, אפילו לא אומר אמירה גורפת, לא בכולם, וחלק מאיתנו תחושה של מקום מוכר, לא מקום שעוד לא היית. וזה המושג של ההיזכרות, כפי שהזכרתי מקודם, שהוא גם המושג האפלטוני. גם אפלטון תולה את זה בכך שהנפש כבר הייתה בעולם של האידאות, או להבדיל התורה שאדם לומד במאימו. זה ברור שזה שונה לחלוטין, ושונה בהרבה מניסיון שלי להסביר את המטאפורה בצורה אחרת. אבל נראה לי שעצם התנועה הזאת של ההתפתחות לקראת הדברים, היציאה כפי שאומר כאן מזה שאדם משוקע בטבע וגשמיות, היא כבר מאפשרת גם את מה שהשפת אמת אומר, וגם את הנושא הזה של ההיזכרות בהקשר הזה, של ההיזכרות בנס או משהו כזה. בבקשה, איתן. אתה רצית להעיר משהו? כן, בבקשה. לדבר בכל, לא שמעתי. כן, זה ברור לחלוטין. כשאנחנו עכשיו מדליקים את הנר, אנחנו כבר מדליקים אותו מתוך תודעה של עשיית המצווה. כל התורות של מה שאנחנו לומדים עכשיו עומדים כבר מאחרינו. ומילא הדבר הזה עצמו הוא זה שיכול להביא אותנו לדבקות של הדלקת נר חנוכה. הרבים הגדולים כתבו שנר חנוכה זה יש להם סיפור שלקח זמן, שהביא אותם ככה גם היום, לא זוכר מי שיכול לבני על בעל כבר בעצרון, לא זוכר. קרלי מחדש,
קרלי מחדש, קרלי מחדש, קרלי מחדש, סיפר על רבס, שני רבס שהיו שעות מתבוננים על הנרות.
כן, זה גם כן טוב. גם ילדים אוהבים להתבונן על הנרות. אני זוכר את זה כאחד מחוויות הילדות.
חוויה מאוד עמוקה.
אני מאוד מסכים איתך. האור של הנר הופך להיות באמת איזה מין פתח לכל מיני עולמות.
אז זה כיוון אחר, אבל זה כיוון שהוא סוג של מדיטציה שאתה מתרכש שם, אתה בעצם... בעצם ההתבוננות היא...
רגע, ומה רבס עלה לא עשו? לא מדיטציה?
לא, זה לא, זה כיוון אחרי מה שאתה אמרת ומה שהבנת כאן.
ודאי שיש כאן אפשרויות שונות. ישי, רצית להעיר משהו,
לא? לא, א' לגבי... בכלל לבין הרב חייסוק, בכלל כל ה... איך שאלים מתאר את הדברים. מצד אחד, למשל, יש כוונות לחנוכה או כוונות לכל חג אחר, אז הוא יגיד שמשהו קורה בעולמות. אתה יכול להיות חלק מזה, אתה יכול להיות לא להיות חלק מזה, אבל זה קורה, העולמות עולים, המלכות עולה אל הבינה, או בחנוכה יש הערה מקטר אל הנוקבה. זה קורה. מצד שני הוא תמיד מתאר את הדברים כאילו אתה עושה את הדברים בעשיית המצוות, אתה מכונן את העלייה הזאת, אתה מכונן את
העלייה. איך לא ראית את זה אצל האריזה? לא זוכר.
תמיד יש את ה... תמיד יש את
ה... אתה מכונן את המצוות? אני לא...
אתה מכונן את
ה... אתה רואה את זה?
אתה מוריד את האור. אתה מוריד את האור.
שבל גדול בין האמירה אתה מוריד את האור לבין האמירה של אתה מכונן אותו. זה משהו אחר.
עוד פעם, כאילו, אם אתה עכשיו בא מה קורה בחנוכה, מה קורה בחנוכה? אז מצד אחד הוא יגיד לך, זה מה שקורה בחנוכה, האור יורד מהכתר עד לנוקבה.
אתה ממשיך את האור.
אבל אחר כך הוא יגיד, אתה בברכה, כאילו, או שזה גם קורה בלעדיך, מצד אחד, אבל מצד השני אתה זה שגורם לזה. ואני חושב שזה כאילו בעצם הדיון לך לבין הרב דרייפוס. כלומר, מצד אחד אתה תיארת מערכת שזה ככה, הנה יש אור שיורד ויש ניסים שקורים כמו שהקדושת לביא. הרב דרייפוס כאילו מתאר את הצד השני, שאתה זה שמוריד את הניסים, אתה כאילו בלעדיך לא היה חנוכה בעצם, בלי שהדלקת את האור אז לא היה חנוכה.
אם הבנתי אותך נכון, לא חושב שדייקת, אני חושב פה גם אצל האריזה, זה לא אירוע מכני, אוטומטי, טכני, זה אירוע שהוא תלוי בכוונה של האדם, בייחודים שלו, בברכה, רק אז נוצרת אותה המשכה של האורות, הוא לא יסביר את זה בשום אופן כטכני, ויותר מזה, זה, כפי שאמרתי, זה המשפה של האורות, שכמובן מי שמקיים את המצווה, מייחד את הייחודים, הוא זה שמסוגל לחוש את זה. במישור שלנו, המישור יותר נמוך ופשטני, אבל מצד שני הוא לא פחות ממשי, זה מה שאמרתי מקודם, הנר חנוכה הוא יוצר אירוע. האירוע הזה הוא ברור תלוי גם בכוונה שלי, בהתכוונות שלי, באמונה שיש לי, ביכולת לחלץ את עצמי מהטבע והגשמיות, אז ממשכים אורות. הראייה של האריזה הייתה הרבה יותר גבוהה, שיכול היה גם להגדיר איזה אור נמשך ומאיזה מקום ומה פירוש הדבר, ולהגיע לאיזשהו ראייה, אפילו ניתוח הרבה יותר מדויק של מה שקורה כאן.
הוא קורא גם איתך והוא קורא בלעדיך.
אני לא יודע אם הוא קורא בלעדיי, זה בדיוק הוויכוח. בכל מקרה העוצמה שלו היא תלויה בך. גם אם נגיד שכל הדלקת נר חנוכה עושה משהו, אולי זה נכון, אבל זה אומר שאם מישהו ידליק נר חנוכה, זאת אומרת שמישהו נמצא שם. ממילא זה יקרה בכל מקרה ומקרה. הרי צריך תמיד גם מישהו שיעשה את המצווה. ומישהו שעושה את המצווה בכך שהוא ימשיך איזשהו אור. טוב, אני לא רואה כאן עוד הרבה מה ש... זה מספיק עוד הרבה. טוב, אתה רוצה להמשיך בשביל הילדים? טוב, אז אולי אני אמשיך בנקודה הזאת. דיברנו בעצם כהקדמה כללית, השאלה היא מה קורה. אז אולי באמת רק בשתי דקות שנשארו, ההסבר הפשוט בעצם הוא כמו שזה נמצא ברמב״ם על הפרסום מניסה והדלקת הנר, דווקא כפי שהגמרא מביאה את הביתה שהמצווה להדליק על פתח ביתו מבחוץ. הפירוש הפשוט הרגיל, והוא גם הפירוש של הרמב״ם, הוא, הייתי אומר, האירוע שקורה זה להאיר את הרחוב, כמו להבדיל נאמר עיריית ירושלים, ככה דווקא בימים האלה ככה מדליקה כל מיני אורות צבעוניים ומאירה את העיר, וזה עצמו כבר יוצר אווירה חגיגית כזאת. ככה גם פרסום מהניסה, זה היה כן הצורה שבה היו מדליקים את הרחובות, ככה נראות, הרי לא היו פנסי רחוב במובן שלנו, ואז הכל נהיה מואר, הסמטה, הסלה, פתאום מקבלת איזה ציליון חגיגי, וזה עצמו יוצר את הפרסום של הנס, כשהרמב״ם מאוד מדגיש, הרמב״ם כידוע אצל הרמב״ם הנס, הוא לא, אין לו מקום חשוב בהקשר של האמונה, הרי הרמב״ם מגנת כן, את מי שמאמין על פי המופתים, ומצד שני הרמב״ם מאוד מדגיש את הפרסום מניסה גם בחנוכה גם בפורים. והנקודה אצל הרמב״ם, כמו שאמרתי, זה לא שהנס הוא האוקוס פוקוס, אלא הנס הוא העולם של האמונה, העולם של הגאולה. כן, הרמב״ם אומר שהדלקת הנרות היא אקט של הלל והודאה לקדוש ברוך הוא, וזה בעצם המובן הראשון. המובן השני, שבמובן מסוים הפוך, ואיתו אני מסיים, שהדלקת הנר היא נתפסת, ואני חושב שזה מה שהיום יותר נתפס, כמאבק של החלשים בגיבורים, של הצדיקים ברשעים, כלומר, המטאפורה בהקשר הזה, במובן יהיה האור, כן, שנדלק בתוך החושך, כן? כן, ובעולם היום, וגם עם נזכר במיתוסים הציוניים, זה היה בעצם עיקר נר חנוכה. הם קישרו את זה תמיד למלחמה, למכבים, המכבים כמובן הציונים, וכן, על אף הפער הגדול, אני חושב שאם יודע המכבי היה כמה יום לא נותנים לו להיבחר לכנסת, היום עושים אותו מחוץ לחוק, מותר בשביל הפרובוקציה להזכיר את כהנא בהקשר הזה, אבל אצל הציונים זה כמובן אנחנו המכבים, ואני לכן הבאתי כאן את השירים של חנוכה. זה מה שכן, דווקא הנר הוא חלוש, כן, אולי יקרא כאן משורות, באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, אתם רואים את הפתוס, כן, באנו חושך לגרש, כל אחד אור קטן, זה כבר נכנס לסוציאליזם, כן, כל אחד אור קטן, וכולנו אור איתן, כן, יחד, סור החושך, על השחור, סור מפני האור, זה מה שאנחנו ביקלנו כשהיינו בגן. וגם הנרלי דקיק, נרלי דקיק, בחנוכה נרי הדליק, בחנוכה נרי יאיר, בחנוכה שירי משיר. אנו נושאים עפידים בלילות אפלים, זוכרים משולים מתחת רגלינו וכו' וכו'. וכמובן המשפט הפרובוקטיבי, כן, הידוע והמפורסם, איפה זה? נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, זה כבר ההיפוך של הכפירה הציונית. בסלע חצבנו אדם ויהי אור, כן? אז בעצם מצד מסוים, מה? כן, אני זוכר שבלהט גדול היינו תמיד משנים את המילים של השיר הזה כשהיינו שרים את זה, וזה היינו מביאים גאולה לעולם. טוב, אוקיי. אז זהו, אז כל אחד, מה?
הפעם הראשון של הרמב״ם, הוא רוצה לתקת גויים, מי שראה את הרצה גם מולד בניו יורק, אז זה בכלל לא קרה, אתה יודע, לא מה זה נקרא להעיר את העיר, אני לא יודע, אני לא מכיר את זה כאן בעל הדבר כזה, ודווקא זה מותחת כמשהו גוי.
אוקיי, אבל הגויים לקחו את הכל, כל מה שיש לגויים זה בא מהיהודים, אז מה אתה מתפלא? זה מחכים אותנו.
Thank you.